רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים, צהריים טובים, צהריים שובחים, פרלמנט הנדלן, כאן, רדיו סול, צהריים טובים, עורך דין אביאלו קשי, מה קורה?
בסדר גמור, צהריים טובים, מה שלומך?
מיקרופון אליך, צריכים לסמן, לא, תקרב את המיקרופון אליך, כן, בדיוק.
צהריים טובים.
וצהריים טובים למשה ריקו עובר.
מה קורה? מעניינים?
מה המצב? ריקו הכוכב. אני חייב פרגן לקולגה, הוא התחיל את הכל אצלנו רק שתדע, והוא עכשיו, הוא פרה, עקף אותי ופרץ לערוץ המסחרי. איך הייתה התוכנית?
עשינו זאת.
איך הייתה התוכנית?
התוכנית הראשונה הייתה מעולה, שידור חוזר יום שבת בשעה 6 בבוקר, למי שלא שומר שבת.
למי שקם בכלל ב-6 בבוקר.
כל הספורטאים, מה קרה לך? ברור שכן.
רגע, איך קוראים לתוכנית? תן לנו מילה וחצי על התוכנית.
ככה, קוראים לתוכנית אנשי הנדלן, שזה בעצם, או אנשי הנדלן זה מדבר לכולם, גם אנחנו אנשי הנדלן האמיתיים שעוסקים במלאכה, וכמובן גם ל9.5 מיליון אחרים שחיים במדינה הזאת, שהם גם כן
עוסקים בנדלן.
כוכבי נדלן כולם, כן, כולם, כולם. אז באמת התוכנית מדברת לכולם, יש בה חדשות נדלן. אני מתנצל על הרעשים ברקע, אגב, אני פשוט נמצא באיזה מקום שוקק חיים, אני אלך הצידה קצת.
תרתי משמע.
כן, בדיוק, כן. לגמרי. אני בבית חולים, כן.
הוא בריא, הוא בריא, הוא בסדר.
אני בריא, אני בסדר גמור.
מתרוצץ עם הרעיניו.
בדיוק. בקיצור, אז יש לנו את דרור מרמור, סגן עורכת גלובס, שבפינה קבועה שנותן חצות נדלן. יש לנו על עסקאות פינוי-בינוי, ובכלל איך עושים פינוי-בינוי, ממש מדריך למתחיל. ויש לנו כמובן גם כל מיני חידושים והמצאות, אתמול היה לנו בתוכנית, איך מוצאים דירה ב-AI. קולט אופן, ב-AI היום יש את קלוד שיודע לעשות מה שרוצים, ולמצוא את הדירה שאתה רוצה ולתת לך את האופציות, לפי אופטימיזציה שאתה בוחר, משהו פסיכי לגמרי. יש לנו גם לשטוף את העיניים, יש לנו הפינה האחרונה, שתמיד אנחנו נסגור איתה את התוכנית, זה לשטוף את העיניים, זה פרויקטים פסיכיים, של חלי פנים מעצבים מהגדולים ביותר שיש במדינה, אתמול עלינו את עדי אופנהיים, שעשה איזה מבנה מטורף של בטונים, עם משהו ש... יצירתי בטירוף, שבכלל עדי אופנהיים זה איש מדהים, לא יכול לספר יותר מדי מהו, כי הוא יהרוג אותי. וזהו, באמת, היה אחלה, אחלה תגובות. יש כמובן מה לשפר, תמיד, אבל אני מבטיח תוכניות מעולות.
נהדר, נהדר, נהדר. אבל אל תזנח אותנו, ריקו. את האמת הוא לא זונח, מאיפה שהוא מצלצל, אני לא הייתי עונה לעצמי, אז מה קורה בנדלן? מה, בוא, אתה תיתן לנו את פינת חדשות הנדלן של פרלמנט הנדלן.
תראה, רגע, אני אתרחק מהרמקול שיש פה. אתה יודע, אתמול הייתי בוועידת התחדשות עירונית של מרכז הנדלן. אני כבר באמת המון שנים, המון, המון, המון שנים בענף. עכשיו, תמיד כולם אופטימיים, זה ענף אופטימי, כי בלי אופטימיות בענף הזה אי אפשר לחיות.
נכון.
וכולם תמיד אומרים, אה, יהיה טוב, נעבור את המשוכה הזאת, נכון, מוכרים פחות, וקשה, ומימון, ובאמת קושי עצום. אתמול, לצערי הרב, התחלתי כבר לשמוע יותר קולות שאומרים, זה לא נראה טוב. זה לא יהיה טוב, זה לא נראה טוב. אני עדיין נשאר אופטימי. אני עדיין חושב שהמלחמה תסתיים, כשהיא תסתיים, אנשים יחזרו בסוף צריכים לגור ויקנו דירות והמצב רוח, כי זה עניין של מצב רוח לקנות דירה, אבל זה חייב להשתפר. ככה אני רואה את זה. אבל האנשים פשוט לא רואים טוב. לא, באמת.
אני אגיד לך, ריקו, אם אני מסתכל על העולם שלי, מהזווית שלי, אני חושב שכרגע, אתה זוכר שלפני עשור בערך, קצת יותר,
כן.
היה את המעם אפס. ואז כולם... ישבו על הגדר גם כן.
נכון.
אני חושב שאנחנו איפשהו מאוד דומה, התקופה מאוד מאוד דומה. אתה גם נמצא באמת במצב רוח הלאומי הכי מחורבן בעולם. סליחה שאני ככה. גם בתקופה שאנשים פחות קונים כרגע, חופשים, חגים, זה כל שנה קורה. ואני אמרתי, אני גם חושב שעצם העובדה שכרגע יש לך מחיר למשתכן במקומות אסטרטגיים, אתה יודע, 1,400 יחידות דיור ברעננה, יש שם 400 בנתניה, בבאר יעקב, ראשון לציון, ירושלים קצת. זה דבר ששמת אנשים על הגדר. אומרים, רגע, נכון, זה כולה 7,400 יחידות דיור, כמעט 7,500, סך הכל, אבל יש 200,000 איש בערך שנרשמו שמחכים לתוצאות ההגרלה. אז הם לא ילכו לקנות דירה.
הם לא יכולו לקנות דירות, אבל תראה, אני חושב שזה...
אני רק שנייה, לדעתי ברגע שיסיימו את ההגרלות, ישתחרר שום פלומבה כאן. זאת התחושה.
אני לא יודע, אני לא יודע ולא בטוח כבר, אני חושב...
אופטימיות, ריקו,
אופטימיות. אני אופטימי, אני אופטימי.
אני דרך אגב מאמין שהריבית גם תרד, נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית מקראת סוף החודש, לדעתי 0.15, לא הרבה, אבל זה ישפיע עוד קצת.
נכון, זה ישפיע על המצב רוח, אין שאלה, על המצב רוח ועל הכיס.
על הכותרות, על הכותרות בעיקר דרך אגב.
אין בדיוק. עכשיו אני אגיד לך מה עוד איזו תופעה שאני הולך ואני רואה שהיא הולכת וגדלה. דירות שנמכרו ושנמסרות ממש עכשיו בתקופה הזאת, יש הרבה מאוד שקנו, ההתחלה של ה-20-80, שאנשים קנו לפני פלוס מינוס שנתיים, אז הם מקבלים עכשיו את הדירות שלהם. אני רואה כבר קשיים במסירת דירות, אנשים לא מצליחים לסגור משכנתה ומתעכבים עם קבלת הדירה. התופעה הזאת הייתה קטנה לפני 13 שנה, אני רואה שהיא גודלת עכשיו, לא רואה, אני מרגיש שהיא גודלת עכשיו.
בעיקר אצל משפרי דיור, שבנו שהדירה, אני שמעתי עכשיו בראש העין, דירה שבן אדם חשב שהיא שווה 3.2, מדברים איתו על 2.5-2.6. זה פער מאוד מאוד גדול בעון העצמי, באקסטרה משקטנה שהוא צריך לקחת.
כן, נכון, נכון, נכון. אבל יחד עם כל זה, אתה יודע, באמת, אני חושב שאנחנו ענף סופר אופטימי. מלחמה תיגמר, והלוואי שהחטפים ב-48 הקרובות לפני ערב החג יחזרו אלינו. והמצב רוח ישתנה לגמרי, והספרטה לא ספרטה, לא יהיה ספרטה.
שמה, יש לי חבר, אבישי דוד, אבא שלו, הבן שלו, אביתר, חטוף. אביתר דוד, וביום שלישי, הוא מתנדב איתי באיחוד הצלה.
השרטונים האיומים.
כן, שזה לא עוזר מן הסתם למצב רוח גם. הוא מתנדב איתי באיחוד הצלה, ביום שלישי עשינו הרמת כוסית לאיחוד, לסניף שלי. עכשיו הוא לא, אתה יודע, לא, אנחנו בקשר, אבל פתאום אני מקבל כמה דקות לפני, סביבות שבע, מקבל ממנו טלפון, אופר אני בדרך. כזה כולי צמרמורת, אבל באמת, אתה רואה בן אדם כבוי.
ברור.
בן אדם, אני אגיד לך, אבישי, אני מכיר אותו מגיל 15, הוא, נהג, הוא פרמדיק, נהג אמבולנס, שאני הייתי מתנדב נוער במדה, והמשכנו לאיחוד הצלה, והוא פרמדיק, ועדיין הוא עובד. הוא אוסטרופט, אם אני לא טועה, זה היה כמו חירופרקט, אבל יותר טוב, מומחה. והוא עובד כי הוא, זה מסיח את דעתו, וכמה ש... הוא תימני רזה, תמיד הוא היה רזה, עכשיו הוא עוד יותר רזה, ואתה רואה בן אדם כבוי. ואתה, והוא בא, איך אומר, אני נטען, הוא בא לפה להיטען, לקבל את החיבוקים, לא את החיבוקים המאולצים שהוא מקבל מכל הכיכר החטופי, זה לא מאולץ, אנשים הולכים, אבל הוא בא להיטען, והיה לנו זכות שהוא הגיע אלינו, ובאמת זה, וואו. אופסר
כולי, צמורמורת.
כנס לפייסבוק שלי, תראה שם את אותנו ביחד שם, מרמים כוסית לשנה ושיחזרו.
אני ממש מקווה שהוא יחבק את הבן שלו מאוד 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 בקרוב.
אני כל פעם אומר לו, אבישי, אני רוצה להכיר את אביתר, אני רוצה להכיר רק מהסיפורים.
כן, אלפיי, באמת, אלפיי שיחבק אותו, ותחשבו שבאמת הוא וכל שעה 48 חוזרים, תחשבו מה יהיה במצב רוח, באמת, אני חושב שיהיה כאן נפרח, יהיה בסדר, יהיה בסדר פה.
ריקו.
אגב, אני חייב להגיד לך משהו, קודם כל, מגיש ביחד איתי, מה זה מגיש ביחד איתי? אני מגיש לצידו של דני דויץ', האיש והאגדה, באמת דני 30 שנה, 25 כבר שנה בטלוויזיה.
פיקוד העורף, לא, מה הוא?
פיקוד העורף, חזאי של המדינה, תוכנית כלכלה, תוכנית משפטית, מלא, מלא. וממש מנטור שלי, כל הזמן נותן לי איזה בעיתות קטנות שלא רואים ומפקס אותי. אז זה כמובן מדהים.
אתה יודע ריקו איפה אתה התחלת? אתה זוכר ריקו איפה התחלת? התחלת אצלי וצלי, בטייסת.
נכון, יש את הסרטון הזה שלי בגוגל עוד עולה לי, נכון?
ושם זה הכל היסטוריה, אני מבין.
יאללה, ולקח עשר שנים, אלוהים. עשר שנים. והם לא נותנים לי להגיד משפט שאני מאוד אוהב. חברים, רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים יעלו, ואם אני אומר את זה כבר 10 שנים, עכשיו תוציאו את העסקות הכי טובות שיש. אז קדימה, רוצו טוסו.
ריקולה, קודם כל בריאות לאמא. ולכולם. שתהיה לך שנה טובה, למשפחה, דש לאחים.
יגיע, ושנה טובה, אופר אוהב אותך בנם ובנם.
הדדי.
שנה נהדרת, ויאללה, דברו על פרצלציה קצת.
כן. אחלה ריקו, בריאות, ביי.
יאללה חברים, ביי, שנה טובה.
על שפת נחל בערב, שמה איש לא יפריע, שמה רוח נושבת, תלטפת, תרגיע, שם אכתוב לך במים שיר שאיש לא יטביע. אני ילד ירוק, זורח אקליפטוס תינוק, ענפים הוא שולח אל השמש רחוק, מתעורר בי הילד צוחק לירוק. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. שם באמצע היה רחת של דשא, ריח בוסם הגשם חדש ומתוק, בתוך בטן ארסל את פרקד לי עמוק. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק, מסתכל לתוך פרח, רואה שתבואי, לא יכול בלעדייך, לו הייתי ציפור, אף הייתי אליי.
הבא ברדיו סול, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים, כן, טובים, קשה לי להגיד משובחים. לא יודע, לא אזור 713 ימים במלחמה הזאת עם חטופות, חטופים. קשה. עורך הדין אביאל אוקשי.
נעים
מאוד. נחזור למציאות, אין מה לעשות. מעניינים.
בסדר גמור, מה שלומך?
ברוך הבא לפרלמנט הנדלן, רדיו סול. אז אחרי שקצת התאפסנו, אני יודע, לא נתאפס. מי זה? אביאל.
אביאל, קודם כל בן אדם, מעבר להיותי עורך דין. מתעסק בנדלן בעיקר, תחום הפרצלציות, בנושאים האלה. מעבר לזה, אתה יודע, אנחנו דוגלים במה שנקרא work time balance. יש עבודה ויש את החיים האישיים, תחביבים, עושים כושר, אוהבים ללכת לים, אבל מאוד, חלק מהאהבה זה גם המקצוע בסוף.
פרצלציה. מה זאת הכללה הזאת? לא, את האמת, כולם יודעים מה זה פרצלציה, אף אחד לא יודע מה זה בית משותף.
תשמע, זה מילים פוצצות.
לא, אתה אומר לבין, אתה אומר פרצלציה, כן, אין פרצלציה, ואז אתה אומר, אבל יש חלוקה, יש זה, ואת זה הם לא מבינים. פרצלציה זה, בוא תעשה לנו סדר רגע.
אני אעשה סדר ואני אעשה את זה בגדול, כי אפשר להיכנס למושגים ולהתחיל להגיד מילים יפות כאלה, אבל ברמת העיקרון פרצלציה זה איחוד וחלוקה, איחוד וחלוקה של קרקע. יש לך כל מיני סוגים של פרצלציה, אם היא רצונית, לא רצונית, ואז אנחנו נכנסים לעניינים של אישורי מיסים, ועוד כל מיני מסמכים בירוקרטיים.
אבל ננסה לעשות את זה בסופו של דבר, אנחנו פרלמנט הנדלן.
כן.
בשביל כל העם.
אם אני רוצה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה, כרגע לאופר, נקרא לזה לצורך העניין, יש לך קרקע, אתה רוצה לחלק אותה לשתיים, אחד להעביר לבן הראשון, והשני לבן השני. מה אתה צריך לעשות, כדי שכל אחד יהיה לו חלקה עצמאית נפרדת?
אני צריך לעשות הסכם חלוקה, לא?
אפשר לעשות הסכם חלוקה, שזה נקרא מה שנזכר, הסכם שיתוף, לרשום אותו בטאבו, אבל מה שקורה בנקודה הזאת, כל חלק וחלק במקרקעין, הוא שייך גם לבן האחד וגם לבן השני. עכשיו, כדי שאתה תוכל לתת לכל בן חלקה עצמאית, אתה צריך לעשות בעצם פרצלציה, סלש חלוקה של הקרקע, ממש לתת לה חלקה חדשה. אם כרגע לצורך העניין היא חלקה מספר אחת, אתה מחלק אותה לשתיים, והופך להיות חלקה שתיים וחלקה שלוש, במקום שעושים הסכם שיתוף, ובאים וחלקה אחד, החלק הזה שייך לדוד, החלק הזה שייך למוישה.
אז נעשה רגע סדר, שאני יש לי קרקע, אני רכשתי קרקע נניח, רכשתי, או איך שלא נקרא, כל הקרקע הזאת היא שלי, אני יכול לבנות עליה בית. החלטתי, הלכתי לרשויות, אמרתי לו, שמו, יש לי קרקע של דונם. אני רוצה לבנות כאן שני בתים. אז אמרו לי, אוקיי, בוא תשלם לנו 2 מיליון שקל על, על מיסוי כלשהו, לא ניכנס לסוג המיסוי, סתם זרקתי מספר, ותבנה שני בתים. עכשיו, אני יכול לבנות שני בתים, אבל אז אם אני רוצה למכור את אחד מהבתים האלה, אני... אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוכשים קרקע במדינת ישראל, אנחנו רוכשים, שאנחנו רוכשים נכס במדינת ישראל, למעשה אנחנו רוכשים את הזכויות ברצפה, בקרקע.
מתחת לחלל ומעל לחלל
ארום. כן, בדיוק. ואז מי שמכרתי לו את הבית, אפילו מזומן, לא נכנס עכשיו לעולם המשכנתאות והמימון, הוא קנה בית, אבל הקרקע, הזכויות בקרקע, הן משותפות עדיין. אין כאן חלוקה. אז אופציה אחת זה שאתה אומר, מה שמאוד קל לעשות זה ללכת לעשות תסריט, לעשות, לקחת את הדונם הזה, חצי דונם פה, חצי דונם שם, לחתום ביחד שזה שלי, זה שלו. זה עובר בבנקים למשכנתאות היום, אין עם זה בעיה, רושמים את זה בטאבו, כי יש איפשהו סוג של חלוקה שבאה ואומרת, אבל מתחת בגורם המשפטי אתה אומר, זה עדיין לא.
תראה, לפעמים יש מצבים שנכון לעשות פרצלציה, ולפעמים מצבים שנכון לעשות בהם בית משותף. אם ניקח את המקרה הזה למשל, ואתה רוצה לבנות שתי בתים, אפשר לבוא ולהגיד שיותר נכון לעשות בית משותף. כל חלקה, כל בית הוא בית נפרד בעצם, עם תת חלקה נפרדת. אממה, אנחנו נכנסים פה לנושא של רכוש משותף, תקנון בית משותף. אם אתה רוצה לעשות פעולות מסוימות, אתה צריך לבקש את האישור של אותם יתר תתי החלקות, במקרה הזה תת חלקה נוספת.
ואם הסתבכת עם השכן, כמו שתמיד זה קורה.
וזה קורה לא מעט בארץ.
אמרתי, תמיד זה קורה.
כן, בדיוק. עכשיו, מה שאנחנו עושים בדרך כלל, כמובן, הפרצלציה זה תלוי בטאבה, סלש מכינים טאבה, ולפעמים גם יש אופציה של תסריט חלוקה, אוקיי? שכל זה נכנס, נקרא לזה, להגדרה של פרצלציה. אז ברגע שאני עושה פרצלציה, ואני מפריד את שתי החלקות האלה, אני, בחלקה שלי, במרכאות, עושה מה שאני רוצה. אין לי תלות בשכן השני. החלקות מופרדות לגמרי. בחינת זכויות ומבחינת חובות. אם אתה תבוא, תיקח משכנתה, אתה לא צריך את האישור של השכן שלך.
עזוב. אני עכשיו עשיתי את הפרצלציה, ואני גיליתי שאני רוצה את, את החצי שלי, את התת חלקה שלי, לפצל אותה, לבנות שם מגדל, לא יודע. אולי הרשות תסכים. אני... לא, אני בכוונה אמרתי, לא, אני הולך להקצנה, אתה יודע, כי בסוף, אתה אומר, זה החלק שלך, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בהתאם לכל החוקים והתקנות. ואני יכול ללכת ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לסגור כאן עוד חדר, ואני רוצה לעשות כאן כל מיני שינוי במקרקעין, ואולי להוסיף עוד בריכה, נניח, וזה דברים שאני לא מחויב לקבל את ההסכמה של השותף שלי בהסכם שיתוף, מספיק שהרשות תסכים לדבר הזה.
בגדול כן, החלקה היא עצמאית ונפרדת לכל דבר ועניין. אין לך שום תלות בשכן שלך. אם יש הסכם שיתוף על הקרקע, אתה צריך לבוא ולבקש אישורים, תלוי מה רשום שם, אבל פה במקרה כזה, אתה בא והחלקה היא בבעלות מלאה שלך. אתה הבעלים של החלקה, ויכול לעשות בה למעשה...
עכשיו אני אשאל אותך שאלה כזאת. יש, עולם הנדלן הוא, הוא מאוד רחב. איך אתה הגעת לנישה הזאת? של החלוקות, של המקרקעין. איך?
שאלה יפה. כי התחום הפרצלציות ורישומי פרצלציות, הצערים לצורך העניין, זה תחום מאוד נשתתי בנדלן.
הוא מאוד, זה הכאב ראש הכי גדול בנדלן. זה,
כאב
זה,
ראש זה... עם בירוקרטיה וסחבת, ואם יש לך גופים מסוימים במדינה, אז שם זה בכלל מתחיל להסתבך, ואנחנו נתנו מקודם דוגמה למקרים הפשוטים, כן? עכשיו, אני תמיד אהבתי נדלן, תמיד התחברתי לנדלן, מאז שאני הייתי עורך דין, גם עוד לפני כמעט עשור בהתמחות, התעסקתי בנדלן, קצת תיווך, דברים כאלה. והתחלתי להבין, וכל פעם אני מגלה שאני צריך להבין, אני נגיד את זה אחרת. הייתי בטוח שאני מבין הכל, ופתאום נחשפתי לעוד דבר, ולעוד דבר, ולעוד דבר. עכשיו, הנושא של הפרצלציות, באמת נכנסתי אליו בשנים האחרונות, מנקודה כזאת קטנה, שפתאום גיליתי עולם שלם, שסגר לי את כל תחום רישומי הנדלן. זאת אומרת שהתעסקתי בבתים משותפים, ברישומים רגילים בטאבו, הערות הזרה, משכנתאות, חברות משקנות, ופתאום שאתה נחשף לעולם של הפרצלציות, שאתה רואה שזה כבר מתחיל להגיע למושגים גם של נחלות, של פיצול נחלה עם מגורים והפקעות פתאום לתמונה, אז אתה נשאב לזה.
תשמע, אנשים חושבים שנדלן זה קונה מוכר דירה. זה נכון באולי 90% מהמקרים. העסקה פשוטה. אבל 10% מהמקרים, דרך אגב, בתוך ה-90% האלה, זה עסקאות מאוד מאוד מורכבות. יש המון עסקאות שאנחנו, אני אומר אנחנו, הרוכש / המוכר, אנחנו לא תמיד חשופים לדברים האלה, אבל יש המון דברים מאחורי הקלעים שקורים, שהעורכי דין מאגנים בחוזים ומטפלים בהם, כי בסוף זה, אתה יודע, אתה רוצה לקחת את החוזה רכישה, לשים אותו במגירה, לא לפתוח אותו, וגם אם אתה תצטרך לפתוח אותו, כי פתאום יש איזשהו בעיה כזאת או אחרת, אני מנסה לחשוב כל מיני דברים, כבר לא, יש לי המון בראש, אבל אני לא עולה לי, בלקאוט כזה. אז, ואז יש לך את ה-10% שהם המורכבים כבר. הם, כמו שאתה אומר, הפיצול של הנחלות, תקנות של תקנה 5-6 משהו, אני לא זוכר את המספר המדויק.
יש הרבה חוזרים של הרשות.
כן, הפיצול של זה, ויש את כל, כמו שאמרת עכשיו, כל החלוקות, שיש המון המון בתים פרטיים, בתי סבתא כאלה, שפתאום מגלים שלמה במרכז הוד השרון, בית סבתא על שטח של דונם, למה לא לבנות שם 3 בתים לנכדים? לדוגמה, יש כאן המון עניינים שצצים, וכל העולם הזה של בכלל של הנדלן הוא כל כך מעניין בכל הרבדים, אני חייב להגיד לך.
אני מסכים איתך.
אני בתור יועץ משכנתאות, תסתכל, אני 14 שנה יועץ משכנתאות, כל פעם אני מגלה דברים חדשים. כל פעם.
זה היה אופי במקצועות האלה.
כן, לא, אתה מגלה דברים, והדברים האלה גם מעניינים. נכון שאני הרבה פעמים מקלל, מה זה העסקה? איזה מורכב?
אבל מה הסיפוק שאחרי זה אתה מרגיש שבאת והצלחת?
כן, לא, עשית, יצרת משהו, עשית משהו שהוא מאוד מעניין, שהוא גם, אתה יודע, מאתגר, זה לא עובר 1+1=2.
לא, זה לא.
זה 1+1=6, כבר בנית את זה. אבל הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, אני רוצה דווקא להיכנס לנושא של הפרצלציה, כי הרוב, אותם 90% שדיברנו עליהם, אנשים שרוכשים דירה מקבלן, נגמרה העסקה, הרי שאני רוכש דירה מקבלן, אני רוכש זכויות במקרקעין וקומה בדירה 10. יש לי איזשהו גרגיר חול קטן שם שרשום עליו אופר, למטה, מתחת לבניין. אבל לא יודעים איפה הגרגיר הזה. אז למעשה, יש מיליון גרגירי חול, אז על כל גרגיר אני משותף עם עוד 800 דיירים שבבניין בערך, נכון? זה במטאפורה. אבל נרשם, איך זה הולך? תעשה לנו סדר.
אז אני קצת אסביר. כאילו, שאתה אומר פרצלציה בעצם, אפשר להסתכל על זה, אם זה קרקע, ואם זה, כמו שאמרת, נגיד עסקאות כאלה של פינוי-בינוי, שיש לך עכשיו שכונה שלמה, בהם עושים לה פינוי-בינוי. אתה קונה את הדירה, נגיד, על הנייר, אז אתה נכון, אתה קונה את הדירה על הנייר, וכרגע אין באמת דירה, יש, חוץ מתסריט, אין לך שום דבר, ואיזושהי הערת הזרה כנראה. עכשיו, הפרצלציה נכנסת לתמונה בנושאים האלה, שבעצם מה קורה? יש דירות, יש בתים ישנים, סליחה, יש דירות ישנות, בתים משותפים ישנים, צריך להרוס אותם, ולהרים מגדלים, ולתת שצפים, שזה שטחים ציבוריים, ואולי דרכים, ומעון יום, וכו' וכו'. ובמצב הזה, אתה בא והורס את הכל, ואתה צריך להתחיל לשנות את הזכויות, להתחיל לשנות את הזכויות, ולחלק את החלקות בצורות מסוימות, כדי שאותו גרגיר חול שאופר קנה לצורך העניין, יתבטא בסוף כדירה. בסוף הביטוי האמיתי שלו, במקרים כאלה, זה בית משותף, כן? אז, אבל לפני זה, התרום זה הפרצלציה.
אז השלב הראשון, אם אני לוקח, אנחנו נסתכל על נסח טאבו, בואו נדבר בשפה הפשוטה. נסח טאבו זה למעשה התעודת זהות של הנכס. נכון. לקחתי נסח טאבו, רשום למעלה גוש חלקה, ואז למטה יש לי תתי חלקות. אני לקחתי מרוכז, לא, בשביל מי שלא מכיר. יש לנו נסח טאבו פרטני, שאז רשום לי גוש חלקה, תת חלקה, וזה אני יכול להגדיר בדיוק את ה... את התא שלי, כן. את התא שלי, אני אגדיר את זה ככה. את התא שלי בתוך הארון, בתוך הארון.
יפה, אני לוקח את הדוגמה הזאת.
כן. ואז אנחנו עושים, לוקחים גוש חלקה, שזה נסח טאבו מרוכז, יש לי את כל הארון, ולמטה בנסח יהיה לי את כל הדיירים שגרים בתוך הארון. לא נשמע טוב פתאום ארון. ואז אנחנו, מה שאנחנו רוצים לעשות, אתה בא ואומר, אני לוקח עכשיו, מוציא את כל המדפים מהארון, מערבב את כולכם ביחד למטה במגירת נעליים, נכון?
זה נשמע, תראה, הדברים האלה, מה שהבסיס שלהם, בסדר, אני לא יכול לקבוע עכשיו שאופר יהיה בדירה הזאת, נכון?
לא, אבל כרגע שאתה עכשיו נכנס לי, אתה עושה דבר שנקרא איחוד חלקות, חלקות.
איחוד, כן, איחוד וחלוקה של החלקות.
ואז שמגיע קבלן, אני נניח יש לי דירה ישנה, היו שם גוש חלקה ושש תתי חלקות, שישה דיירים, שש דירות. אתה בא ולוקח, הקבלן, אתה כעיקרון, לוקח, אומר כולם, שמו, אתם זוכרים, כל אחד היה לו חלקה 1, 2, 3, 4, 6, אין לכם עכשיו חלקות. אני רושם אתכם, כולם מתחת להערת הזרה. נכון? יש בעלות, אבל בעלות משותפת על הכל, פלוס הקבלן ומשקנת לקבלן. עושה סלט אחד שלם בארון הזה. הארון עכשיו אין לו מדפים. הוא עשה הובלה. ניארת אותו בפנים. נכון? זה אם אני לוקח כהשלב הראשון,
במרכאות, אני אסביר למה.
תדייק אותי יותר, אבל תן לנו את זה במטאפורות.
במטאפורות, אני אשתדל לתת, כי אתה יש לך את המטאפורות יפות עם הארון והמגירות,
אבל... אחי, בסוף הקהל שלנו צריך להבין ב-100%, הוא לא... תזכור, הקהל שצופה בנו היום, זה לא הקהל המקצועי של עורכי הדין, יש גם, ואנחנו רוצים להנגיש את הדבר הזה כמה שיותר.
אז זהו, התחום הוא מאוד מורכב, הוא באמת מורכב, בגלל זה אני ככה מנסה, אני אנסה להסביר אותו לפחות בשפה שהיא די פשוטה. כי בסוף, אם אני עכשיו כמו שאמרת, יש את התתי חלקות, באים מפרקים את הבית המשותף, ומתחילים להקצות זכויות, אלה דברים שבמרכאות קורים כבר לפני זה. מה זה אומר לפני זה? יש טאבה, תוכנית בניין עיר, שהיא באה, ואליה מצורפת לרוב טבלת הקצאה ואיזון, שאומרת, עכשיו, פלוני הולך לנקודה הזאת, אלמוני, זאת אומרת, מקצים את הזכויות ואת המטרים, בצורה שאני, אין לי סמכות לבוא ו... להכניס בעלי זכויות אחרים, או לשנות להם את המטרים.
ברור, ברור, אבל עכשיו...
אבל לפי זה אני עובד. כאילו, זאת אומרת שבסוף שאני בא לרשום את הפרצלציה, אני רושם אותה בהסתמך על טבלת הקצאה ואיזון, ששמה הכין אותה, ברוב המקרים. אוקיי?
כלומר, אם אני בעל זכויות, ואני הייתה לי דירה של 100 מטר, אז יכול להיות, אני אמור לקבל דירה של 120 מטר, אז יהיה רשום שם 120 מטר, הערת הזרה, משהו כזה.
יהיה לך חלק במקרקעין שאמור לשקף את אותם מטרים. בסוף ה-120 מטר האלה, כי זה שלבים, זה בנוי בשלבים, פרצלציה, ואחרי זה רישום בית משותף. בשלב הסופי, שזה הרישום בית משותף שאנחנו עושים, שם בעצם יהיו ה-120 מטר שלך.
לצורך העניין, יש סך כל הגוש חלקה, הרי רשום גם המטרים בנסח טאבו, הוא נניח 1,000 מטר, ואז אם לי יש 100 מטר, אז אני אקבל שם עם 100 חלקי 1,000, משהו כזה, אני לא... ככה זה אמור להיות פחות או יותר.
בשפה המקצועית, כאילו במוש הזה נקרא. כן. בחלקים, בשבר.
עכשיו, בניגוד למוש, מה שכולם מפחדים מזה, נשים את זה בצד, פה אנחנו מדברים על מוש הזמנית.
נכון.
כי אחד, אנחנו... בדרך כלל, למה אנשים מפחדים ממושה? כי אומרים, מושה זה הולך לקחת לנו כל מיני קרקעות שנרכשו לפני 200,000 שנה, עם בעלים שלא ידועים, לא יודעים איך להגיע אליהם, וכולם ביחד חברים. עכשיו, דרך אגב, אם אתה תעשה פרצלציה, ואף אחד אחרי זה לא ידע לסגור את הפרצלציה, או שישכחו לסגור את הפרצלציה מסיבה כלשהי, אתה תמצא את עצמך עם מושה.
תראה, זה, אני מבין את החשש, וזה חשש מוצדק, אבל זה לא קורה, מהסיבה שבסוף יש לחץ.
כוכבית.
תמיד יש כוכביות.
כוכבית. נתניה רחוב, לא רוצה להגיד איזה, לפני 10 שנים, אופר נכנס לעסקה, שמגיע זוג שרצה לקחת הלוואה לכל מטרה.
אוקיי.
בנכס, ואז אנחנו, בניין שקיים 35 שנה. ואז אנחנו, אני רואה כנסח טאבו, ומוצאים לי נסח טאבו, אין נסח טאבו פרטני, יש רק משותף, מסתבר שלא עשו החברה היזמית והחברה המשכנת, תכף נסביר את הדברים האלה, לא עשו פרצלציה, לא עשו חלוקה של היחידות, 35 שנה.
כאילו הרישום בית משותף בעצם, לא סיימו אותו.
לא סיימו. ואז ככה דיברתי עם איזשהו עורכת דין שמכירה במקרה, אז היא אומרת, אף אחד לא יעשה לך את זה היום. כי כבר כולם... זה סגר חדר, וזה סגר מרפסת, וזה פלש קצת לחדר מדרגות, ועכשיו בשביל לעשות את החלוקה הזאת מחדש, אתה צריך להביא אחד הסכם שכולם מסכימים לזה, נכון. ולהביא מישהו שימדוד מחדש את הנכס.
גם אישורי מיסים, ועירייה, yeah, ואולי וזה... השפחה, ולהתחיל לאתר מספחים מפעם.
ואז אתה מבין שהיחידים שיכולים לעשות עסקה, עזוב את הדייר הזה, היחידים שיכולים לעשות עסקה בנכס הזה, מי שיש לו כסף מזומן. גם בנק משכנתה עוד כנראה לא ייתן שם.
הם לא ייתנו שם משכנתה, אין הגדרה ספציפית.
נכון, בגלל זה אני אמרתי כוכבית, נתניה זה היה, לא משנה איזה רחוב.
אני אזכור את זה לאהבה. אבל תראה, נכון, אז זה בעיה, זה תקלה חמורה. תקלה חמורה מאוד, כי זה פוגע להם בסוף בזכויות לאותם בעלים. אתה לא יכול לא לקחת משכנתה על הנכס, לא לרשום אולי הערות, אולי ירושות. דברים מסוימים, הכוונה שזה יהיה לך קשה לממש את הזכויות שגלומות לך בנכס, בסופו של דבר, וזה בעיה.
היום, אני רוצה שנייה לחזור למשהו אחר. שאני קונה היום דירה מקבלן, בוא נשים רגע את החלוקה בצד. אני קונה דירה מקבלן, הקבלן הוא הבעלים של הקרקע נניח. בא הקבלן, קנה, לא משנה מתי את הקרקע, זכה במכרז או מה שזה לא יהיה. אני עוד לא נרשם בדרך כלל בזכויות, יש קבלנים שכן נרשמו לי הערת הזרה, יש כאלה שלא, אבל יש עורך דין שמנהל את הזכויות, נכון? הוא כאילו...
מה שנקרא חברה משכנת.
חברה משכנת, הוא כאילו זמני, הוא בא לקרטסת במקולת.
כן, מיני טאבו.
כן, מיני טאבו, יש לו קלסר במשרד, עם הרישומים, זכויות, אתה רוצה אישור זכויות עדכני, תביא לי 160 שקלים, אני אחשום לך, יפה לך, אתה בחרת את הדירה, תביא לי עוד 120 שקלים בשביל שינוי, הוא מנהל את הזכויות האלה.
נכון.
המטרה שלהם, שברגע שנסגרה העסקה, נמסרו המפתחות, הם צריכים, יש תמיד שאתה קונה אצל הדירה, רושים לך כמה עולה לך תסריטים. הם מעבירים למעשה, התפקיד שלהם לקחת את כל הקלסר הזה, נכון? לקחת אותו לטאבו ולהגיד, הנה, הבניין מוכן, בואו תעשו עכשיו חלוקה.
בגדול, כן, תראה, החלק מהנושא של חברה שמשכנת, נכון, זה לעבוד בעצם איזשהו סוג של מיני טאבו, ולפקח על שרשורים של עסקאות, כי לפעמים בית, וזה, בוא נקדים, זה שלב ביניים, טרם רישום הבית המשותף, שזה קורה מסיבות מסוימות. ובסוף, כן, הם באים ומאגדים שרשורי עסקאות, וזה אמרנו אישורי מיסים, וזה אישורי עירייה, וזה איפוי הכוח וכו' וכו'. רוב הדברים שאתה בו דורש, וגם אותה אגרה פחותה למעשה שעבור הטיפול הזה. בסוף הם באים ולוקחים במרכאות כל הקלסר הזה, מעבירים אותו למפקחת עם התסריטים ועם המסמכים שצריך לעשות רישום בית משותף, באים ורושמים אותו, ואז באמת נרשמים הבעלים האחרונים. אז זה בעצם איזשהו שלב ביניים. עד של הרישום, בנושא רישום בית משותף, כאילו יותר, הנקודה הזאת.
האינטרס שלהם לסיים את הרישום מהר, או להתעכב, כי וואלה, הם מרוויחים לא בכסף?
זה לא הרבה כסף. זה לא הרבה כסף. ונשמע הרבה כסף, כל אחד 160, עבור פעולה עוד 30. בסוף זה לא הרבה כסף. זה לא שכל יום יש לך עסקאות, וכל שעה 10 עסקאות. זה לא,
בסוף הוא נמצא 35 שנה, דרך אגב, היום אנחנו כבר כמעט 10 שנים אחרי זה, 45 שנה, בנכס בנתניה, שדרך אגב, העורך דין המקורי כבר נפטר 7 פעמים, אז אתה מבין, זה גם, אין גם מי שעשה את הדברים האלה.
אין חברה משכנת שם?
אני חושב שיש, אני לא סגור על זה, אפילו, זה משהו מאוד מורכב. אני מדבר איתך על 10 שנים בערך, בין 7 ל-10 שנים זה היה.
המקרה?
כן, כן, שאני הייתי, שנתקלתי בו.
כנראה מקרה עוד משנות מקום המדינה, מה שנקרא. אני, תשמע, אני כל מה שאני מכיר, גם ניהלתי חברות משקנות, אני יודע איך זה עובד, האינטרס שלך לסיים עם זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לגשת כבר לטאבו, שהוא יעשה את הנושא הזה. כי בסוף זה קלסרים על גבי קלסרים, על גבי קלסרים, ולהחזיק עובד עבור דבר כזה, והבירוקרטיה שזה מצריך, והדקדוק בכל מסמך, זה גם לא משתיים כלכלית, זה גם יוצר עומס על המערכת, ובסוף אתה צריך להגיש את
התיקים האלה. אגב, זה גם התחייבות, כי למעשה, אם אני עכשיו קניתי דירה ממישהו, אני קניתי עכשיו נכס מקבלן,
כן.
עוד לא נרשמה הערת הזרה, מי שמנהל לי, סליחה, נרשמה הערת הזרה, mm-hmm. אבל עדיין לא היה רישום בית משותף. אין עדיין גוש חלקה, אני רשום בחברה משכנת. אני עכשיו מחליט למכור את הדירה, ויש לי משכנתה על הדירה שלי, והקונה שלי צריך לקבל משכנתה, אז יש את ההתחייבות של אותו גורם, הוא מתחייב כלפי בנק המשכנתאות החדש, הוא צריך להוציא אישורים, עזבו את הכסף שזה כבר כמה מאות שקלים, אומנם בודדות, לעומת מחיר הדירה, זה כלום, אבל הוא גם אמור להתחיל להתחייב כלפי הבנק המשכן, הממשכן, כלפי המוכרים, לכל הדברים האלה, ומה קורה אם הוא מפספס, פתאום נשרף המשרד והלך הקלסר, אתה מבין, יש לו אחריות מאוד מאוד כבדה, לדברים האלה. זה האינטרס שלו לסיים את זה.
תראה, היום אני לא יודע אם הקלסרים נשרפים, כי אנחנו עובדים הרבה בדיגיטל. לא, זה בסדר, כי היום הרבה יש לך בדיגיטל. אנחנו אישורי מיסים גם מקוונים לרוב, אישורי עירייה. הדברים האלה יכולים להספיק, אבל כאילו אתה מגיע, תראה, בסוף אתה רוצה לממש את הזכויות שלך וליהנות מהם. וגם אם זה לקחת משכנתה, אתה רוצה לבוא וליהנות מהנכס שלך, אולי לקנות דירה נוספת ולקחת משכנתה על הדירה הקיימת, כי יש הרבה, הרבה שיקולים, אבל אתה כן רוצה לסיים עם זה. יש אינטרס גם ליזמים, גם לעורכי דין, וחוץ מזה שיש, אתה יודע, מגבלות בחוק, לבוא ולסיים עם הרישום של הבית המשותף, ב-X שנים.
זה קשה לנהל חברה משכנת?
קשה מאוד. הרבה בירוקרטיה, כן. הרבה בירוקרטיה.
אין, כן, זו חברה משכנת של שישה דיירים, אתה יודע. אבל היום כבר אין כבר כאלה. היום
אין כמעט. יש לך אולי בפרויקטים קטנים של וילות או דברים כאלה בסגנון. אין יותר מדי, אבל חברה של שישה דיירים לעומת חברה של 100 דיירים, זה הבדל עצום, ושתיהם מסופחות. גם השישה דיירים, שזה נשמע כי אם אין סדר, וזה טבלאות אקסל וניהול שלהם, ולראות מתי, ותאריכים, וסכומים, וזה כאילו הרבה, והערת הזרה לפני, צריך את הכל לרשום, ממש כמו טאבו, למעשה. אז כן, רוצים לסיים זה כמה שיותר מהר.
וואלה, נשמע וואחד כאב ראש.
וואחד כאב ראש.
הפסקת שיר קלה ונחזור לכם.
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים טובים, כשאני... עורך הדין אביאל אוקשי, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
מה, אני טוב. אני רוצה דיברנו על פרצלציות ועל חלוקה, ודיברנו קצת על נושא של בית משותף, את הסריטים וכל הכאב ראש הזה. בואו נדבר קצת על המגזר הפרטי.
אוקיי.
אני חושב שהמגזר הפרטי הוא מי שצריך את הנושא הזה של הפרצלציות.
חד משמעית. שם אנחנו נתקלים בזה בצורה הרבה יותר טובה. מאיזה בחינה? אתה יכול לבוא ולהשביח את הזכויות שלך? אתה מחלק אותם בצורה שהיא ברורה, שכמו שאמרנו שהעניין של פרצלציה, בעצם זה סוג של הסדרת בעלות. אתה בא ומסדיר את הבעלות שלך בשטח מסוים, כאשר מדובר בקרקע שהיא משותפת. לפעמים אתה הולך עם זה יותר רחוק, לנקודות של פיצול נחלה, שאתה בא ורוצה לקבוע מגרש מגורים במקום X, ואת היתר של הנחלה במקום Y. ואתה יכול לבנות, לפעמים זה תנאים להיתרי בנייה. הנושא הזה... הוא כן משביח, הוא כן גורם לקחת משכנתה בסוף, הבנק נותן משכנתה על שיש לך שטח מוגדר, שאתה כבר לא משותף עם עוד בעלים. לפעמים גם זה יכול לבוא ולהביא את העסקה של המחירה. יש מקרים שאתה לא יכול למכור את הקרקע, אתה יכול למכור אותה, אבל לא יקונה שיבוא וירצה אותה מהסיבה הפשוטה שהיא משותפת עם בעלים מסוימים. ברגע שאתה בא ומגדיר את הנכס שלך, שזאת חלקה עצמאית,
זאת המגירה שלך בארון. אתה לא נמצא בארון, אתה לא נמצא בתוך סל הכביסה שכל הכביסה מעורבבת, כנראה יש לי כביסה לעשות בבית, אתה לא נמצא בתוך סל כל הכביסה המעורבבת, צבעוני, לבן, עדין ולא יודע, וגרביים, אלא יש לך, אתה יודע איפה המגירה המדויקת שלך.
בדיוק.
ואז אתה יכול לבוא, אחד, למכור את המגירה המדויקת הזאת, שתיים, אולי לשפץ אותה ולהרחיב אותה ולהפוך אותה לשתי מגירות עם חלוקות בפנים, להוריש אותה. אתה יכול להוריש אותה. תאר לך שאתה היום בעל חלקה שרכשו כמה אחים ביחד, בשותף. לדוגמה, זה דבר שיכול לקרות וזה הרבה פעמים קורה.
זה קורה לא מעט, בטח.
מספר אחים רכשו ביחד קרקע. עברו, הזכירו את זה בשביל גידול תפוחים, לא יודע. פתאום אפשר לבנות שם בית, על אותו דונם או חצי דונם. מי בונה את הבית? איך עושים את זה? כמה בתים אפשר לבנות שם? מי שייך? איך הם יחלקו את זה?
תראה, זה פה נכון, אנחנו נסתכל על הטאבה, לפי הטאבה, יכול להיות שהם מבקשו גם תיקון שם, ויכול להיות שהם יחליטו, אתה יודע, באמת כמו שנגיד לבנות בתים פרטיים לכל אחד. עכשיו, צריך לזכור, אתה יודע, שלכל אח, הוא מן הסתם כנראה הוא נשוי, ונכנסים עוד גורמים למשוואה, וכל אחד דוחף לכיוון שלו. ואז זה דבר אנחנו אולי לעשות חלוקה. חלוקה ביניהם. חלוקה מוגדרת של כל חלקה. ושם הוא באמת יוכל לבנות בצורה ברורה.
כלומר, אתה לוקח את החצי דונם הזה, מחלק אותו לארבע, עושה הגרלה בין האחים ממזרח, צפון, מערב, דרום, אני יודע. הם יריבו ביניהם, כי לא תהיה הסכמה אף פעם הרי.
יש רשות אחת שתגרום להם כן להסכים. מה שנקרא רשות המיסים בישראל. תראה, אם אותו אח ירצה את החלק לצורך העניין שליד הים, אז הוא מן הסתם משלה, השווי של הקרקע שם הוא הרבה יותר גבוה.
זה אם זה ים, לא בטוח זה ים. יכול להיות שזה שפדן, אני יודע, אתה יודע.
יכול להיות גם שזה כביש סואן, ואז השווי יסחו את שהוא פחות. ואז הוא ישלם באמת פחות. בסוף שאתה תבוא לחלק את זה, אז יהיה גם היבטים של מיסוי שם. עכשיו, לא יכול להיות שמישהו יריב על החלק הכי טוב, אולי לכיוון הים, אולי לכיוון, לא יודע, פארק גדול.
רגע. כן. נפל לי הסימון, שנייה. אתה רוצה להגיד לי שבמסגרת החלוקה הזאת, אנחנו מביאים את השמי מקרקעין. זה צריך להיות שמי גם מיוחד, שלא שמי של דירות רגילות, נכון?
מודד מוסמך יודע לעשות פה את העבודה הזאת.
כן, אבל הוא יכול לתת לנו גם שמאות פר יחידת קרקע, ואז לבוא ולהגיד, פה יש לך מיסוי יותר מוגדל ופה מיסוי יותר נמוך?
כן ולא, כי זה מהנושאים המורכבים, אבל בגדול הוא יבוא ויעריך לך את החלק, סתם דוגמה, הצפוני, הרבה יותר מהחלק הדרומי, בגלל משתנים מסוימים. בסוף זה יבוא בביטוי, במס, הדבר לא, הזה.
אני קניתי קרקע, ארבע אחים, אני חוזר, סליחה, אני כן, מקשה. כן. ארבע אחים רכשו קרקע, כל אחד שם 100,000 שקל, קרקע של 400,000 שקל, קרקע של, נעשה את זה קל, דונם זה 1,000 מטר, נכון? עברו 20 שנה. החלטנו, קיבלנו אפשרות לפצל ולבנות 4 דירות. סליחה, לא דירות, בתים, צמודי קרקע. באנו אליך, אמרנו לו, אביאל, בוא תפצל לנו. ואז לקחת דף, אני עושה את זה אחי, שמת X, זה 1, 2, 3, בוא נביא עכשיו את אדון שמי, שיגיד לנו כמה שווה כל משבצת, כל רבע דונם שם. מגיע אדון שמי, ניצן מקובר לצורך העניין. אז הוא אומר, שמו, כאן יש רבע דונם שקרוב מאוד לפרדסים, ויש בריזה, וזה שווה כבר 2 מיליון שקלים. ופה בצד ימין זה רבע דונם שקרוב יותר לרכבת, למסילת הברזל, ולמזבלה של, לא יודע, מה שזה לא יהיה, וזה שווה מיליון שקל. כלומר, הוא נותן לנו את הערכה פר הדבר הזה. ואז שאני בא לרשות המיסים, הוא אומר לי, רגע, אתה קנית ב-100,000 שקל בסך הכל, כלומר, אבל כל אחד השקיע 100,000 שקל, פתאום יש חלוקה שונה.
תראה, בסוף בטאבו, אם כל אחד מהאחים הופיע בתור רבע בנסח, לכל אחד מהאחים יש רבע,
נכון.
בחלקה עצמה. בסדר? אתה בא מחלק את זה ל4. אם החלקים שווים, אז אנחנו באמת בנושא הזה. אם החלקים לא שווים, אז גם נכנסים, גם השמיים נכנס. זאת אומרת, יהיה בית, בסוף יהיה בית של מיסוי בנקודה הזאת, כמו שאמרת, פה יש פסי רכבת, ושם יש פרדס ענק עם בריזה. אז מה שבעצם עושים בנקודה הזאת, באים, ונכון, השמי בא ומסתכל ומעריך, ואז אתה יודע איזה חלק שהוא שווה יותר. שנבוא לדווח את זה למיסוי, אנחנו נרצה להתחשב בזה. אותו אח שקיבל את ליד הפסי רכבת, אז הוא רוצה לשלם פחות. הוא לא ירצה, כי זה לא באמת משקף את הרבע של הזכויות שלו.
אחרי שהוא יריב עם שאר האחים,
הוא
ירצה לשלם פחות. זה יהיה אחד התנאים שהוא יסיים את המריבה.
זה, כן.
בוא נקרא לילד או לאח בשמו.
או שכולם ירוצו לשלם פחות, זה גם יכול להיות.
אוקיי, כלומר, זה למעשה העבודה האמיתית כאן, של הפרצלציה, נכון?
העבודה האמיתית היא לתת לך חלקה עצמאית ונפרדת.
אבל למה זה כזה בירוקרטר? למה אי אפשר לקחת, לשים את ה-X, לבוא ולהגיד, זה החלקה היא גוש 4, 2, 3, זה א', ב', ג', ד', למה אי אפשר לעשות זה כל כך מהר, וצריכים לעשות, לעבור 7, לא 7, 70,000 מדורי גיהנום?
כי ככה זה בארץ שלנו, בסדר? אם לא היה, אז היו בונים לך מגדלים בכל פינה.
אני לא בא ואומר מגדלים, אני בא ואומר לקחת ולעשות את הפרצלציה. למה יכולים לעשות את זה? זה נשמע על פניו דבר מאוד פשוט. שאני הולך לנגר, אני אומר לו, בוא תשים לי, אני לא יודע מה יש לי היום הארונות.
יש הרבה שיקולים, בסוף אתה לא יכול לבנות מה שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה, גם אם זה לא מגדלים, אבל גם להתחיל לחלק. בסוף יש חוקים, המדינה היא עובדת לפי חוקים, צריך לבוא, צריך לקבל את האישורים של הוועדה. אף אחד, גם שזה הקרקע שלך, אתה לא יכול לבנות ולעשות מה שאתה רוצה. גם צריך להיות מהנדס, וצריך שמי, וצריך עורך דין, וצריך לתפעל את כל בצורה
צריך שהיא לממן את כל
וגם
את
לממן, כל נכון, ויש גם היבטי מיסוי, שאתה יודע, רוצים לגזור את את החלק פה, ויש מס רכישה ומס שבח, והכל עובד בצורה
כלומר,
מסודרת.
כל הפרצלציה הזאת נוצרה, כל הסחבת, סליחה, נוצרה בשביל שלא יהיה כאן מערב פרוע, וכל אחד, ושאתה תעשה את הפיצול, כבר יהיה חוקים מוגדרים, מה אפשר לעשות בפיצול, ומה לא אפשר לעשות בפיצול. אם בכלל ניתן לעשות את הפיצול.
אם בכלל, נכון, נכון, זה גם שאלה. אם בכלל, צריך לבדוק, צריך לראות את הבא של העיר, צריך לבדוק אם אפשר לחלק את יש גם אופציה נוספת, אבל אם אפשר, אז כן, אז לעשות סדר במערב הפרוע, וגם אם אני עכשיו בא ורוצה לקנות את הבית, אני צריך לדעת את ההיסטוריה שלו, או את המצב הנוכחי הקיים. לא שהוא בא ועשה מה שהוא רוצה, איך הוא בנה, יש לו אישורים, אני יודע שאם, סתם דוגמה, הוא בנה והכל מאושר, אז מן הסתם שהיה שם המהנדס, ואני יודע שהעבודות נעשו בצורת קטיעה ובצורה בטיחותית גם. זאת אומרת, יש את האמא והאבא, מה שנקרא, שאתה יודע שהדברים נעשו בצורה, לא יודע אם להגיד חוקית, אלא בצורה שהיא בטיחותית יותר. אז זה חלק, לעשות סדר בדברים.
שמע, זה נשמע וחד כאב ראש.
זה, כן, כן, זה הרבה יותר מורכב מלבוא ו
איך נראה היום במשרד שלך?
איך נראה במשרד? מחשבון פה לידי, מחשב עם שתי מסכים,
ותיארת משרד של יועץ משכנתאות ממוצע, כן.
תשמע, אני כבר נהייתי עם כל המספרים, אני למדתי משפטים בכלל כדי להתעסק בתחום היותר, מה שנקרא אומני, בסוף אני מוצא את עצמי עם טבלאות, אקסל ומחשבון לידי, ואני אוהב את זה, וזה כאילו איכשהו שוקע בזה, ואתה מסתכל על תסריטים ובוחן אותם, ומדפיס כאלה דברים גדולים, אז זה יום שהוא מאתגר, והשולחן בהתחלה ריק, סוף היום הוא נהיה מלא, חוזר חלילה.
ולמעשה הסיום התפקיד שלך, זה ברגע שבוצע כל הפרצלציה, כל החלוקה, נקרא לזה בעברית, כל החלוקה לאותם בעלי קרקע מקוריים, כלומר שאפשר לבוא ולחלק. ואם זה מחזיר אותנו תחילת השיחה, אותו בניין שנכנס להתחדשות עירונית, שבהתחלה הרבבו את כל הדיירים למטה במגירה של הנעליים, והקבלן מחר דירות נוספות, ואז כל אחד מקבל את התת חלקה שלו, נכון?
הוא מקבל, יותר נכון, הוא מקבל את החלק שלו במקרקעין. כאילו, לבסוף זה יירשם כתת חלקה.
כי למעשה כן. יש לנו זכויות מקוריות של 1,000 מטר, אבל בזכות ההתחדשות העירונית, הזכויות המקוריות פתאום נהיו, הזכויות התחדשו ל-2,000 מטר נניח. ואז אותו אחד שהיה לו 1/1,000, הוא פתאום 0.5/1,000, סתם אני נזרוק כאלה מספרים. אז צריכים לעשות את החישוב בחדש, בשביל כל הזכויות החדשות.
כן, בגדול כן.
בגדול, אני מחפש את הבגדול כן.
את הבגדול, אנחנו אוהבים לסבך את זה עורכי דין לפעמים. מה זה לסבך?
שזה אתם קיימים. כי אז אתה צריך עורך דין שיפשט את זה. אתם דואגים אחד לשני לעבודה, נו מה. עורך דין אחד מסבך, עורך דין אחד מפשט. אז תאמרו פשוט.
אם נדבר פשוט, בסוף אם יש לך חלק במקרקעין שהוא בשבר, בסדר? אז בסוף אתה תקבל אותו גם, עד שאנחנו נבוא ונחלק את זה בצורה שהיא ברורה. אבל במצב הנכנס, במצב הראשוני, זה מה שיש. אחרי זה, אם אתה קונה דירה, נכון, אתה גם תקבל את זה בחלקים, שזה אמור לשקף את זה, ובסוף במצב היותר, יהיה לך באמת תת חלקה מוגדרת, שזה ברישום של הבית המשותף, תת חלקה מוגדרת.
אז למעשה, הליווי שלך מול הלקוחות הפרטיים, זה ליווי שיכול להיות שנה, שנתיים עד הפיצול, נכון? בערך זה הליך...
זה אפילו, תראה, אנחנו יודעים בשנה בערך לבוא ולרשום פרצלציה, וזה מההתחלה, גם מבחינת הכנת התסריטים, לאשר אותה מול הרשויות המוסמכות, גם מבחינת הדיווחים לרשויות שיש מעבר לזה, מיסוי לצורך העניין, וגם הרישום שלהם בטאבו, שזה סופר, במרכאות כן, זה סופר מהיר, כי העיכובים האמיתיים הם באישורים קודם כל של התסריטים, שהוועדה המקומית, שהמרכז למיפוי ישראל, באים ומסכימים לאשר את זה. קודם כל, זה המשוכה הראשונה, שרק אחריה, והם דואגים כמובן גם לבעלי הזכויות, הם רוצים לראות ש...
ולכיוון השני, בכל מה שקשור לאיחוד חלוקות, ברגע שזה התחדשות עירונית, או קבלן, זה כבר הליך שיכול לקחת מהרגע שנכנס, מקבלים את היתר בנייה, ואז יש לנו את היתר הריסה, חלוקה, זה יכול לקחת הליך של 6-7 שנים, לא בגללכם, אלא בגלל כל ההליך בנייה ומחירה.
זה שתי מקרים שהם לאו דווקא גם תלויים אחד בשני. אני יכול לבוא ולרשום את הפרצלציה, כל עוד אפילו לא עשו את החפירה ודיפון, ולא, או לא הרסו בכלל, אני יכול לבוא ולרשום אותה. אם זה נכון, לא נכון, זה
כן, אבל זה כבר שלב שאתה מלווה כאן את זה מההתחלה בהתחלה, וזה יכול לקחת 7 שנים, עד שמסתיים את הבנייה, ויש...
זה בכיף, אתה יודע, פרויקטים כאלה, אם אנחנו מכניסים בכלל את תחנת הטאבה, זה יכול לקחת הרבה יותר, אבל בגדול כן, זה פרויקטים מורכבים, בוא, פינוי-בינוי, זה בסוף שכונה שלמה, שאתה בא וצריך לנהל את זה, הסכם מול דיירים, ואז לבוא ולפנות אותם, ולהרוס, ולרשום את הפרצה, לעמוד בכל התנאים, כדי לקבל בכלל טופס 4, שזה טופס אכלוס, ואחרי זה אתה צריך לבוא ולרשום שום את הבית המשותף, שזה גם מורכב. הליך בפני עצמו מורכב.
אביאל אוקשי, לא יודע אם שמת לב, עורך הדין אביאל אוקשי, אבל נגמרנו הזמן. עבר מהר, דיברנו עבר מהר. פרצלציה, רק להגיד את המילה פרצלציה, זה חצי תוכנית. אני מודה לך מאוד, על זה שהגעת אלינו לפרלמנט הנדלן, רדיו סול. מי שרוצה להתייעצות, גוגל, אביאל אוקשי, עורך דין, נכון? צ'יק צ'אק, פעם היינו אומרים כאן טלפון לפני 10 שנים, אבל היום כבר לא, אף אחד לא זוכר את זה. אני מאחל לך שנה טובה, אני מאחל לכם, הצופים, סלש, מאזינים שלנו, שנה טובה. שנה יותר טובה שתהיה, בסדר? יותר. 713 ימים ארורים במלחמה המחורבנת הזאת, סליחה על המילה, אבל זה כן. אני מקווה מאוד שכל החטופות, חטופה והחטופים ישובו למשפחות שלהם כמה שיותר מהר. אני רוצה להודות לשוקי ואוסנת כאן ברדיו סול, לריקו שנמצא אצלן איתנו כמעט כל שבוע, ולגידי שנמצא לפנינו. אנחנו נהיה פה, וואו, אחרי החגים, ממש אחרי החגים, כמעט עוד חודש. סוף שבוע טוב, שנה טובה שתהיה, בריאות ואושר. ביי ביי.
שנה טובה.